טוב, אנחנו בדיוק נמצאים.
פרק י' של מסילת ישרים תולדי מידת הנקיות, אנחנו מתחילים בעצם ב... להיכנס ככה קורותה לדפויות. עכשיו קודם כל, שני מילים על הנקיות עצמה. בעצם זה לקחת את מה שדיברנו על זהירות וזריזות בתור מפגש של האדם עם המושג הזה חובה, חובה מוסרית, לעמוד מול אמת ולהשתדל על כמה שאפשר לקיים אותה. זה היה בזהירות וזריזות, זה היה קודם כל איזשהו מפגש מאוד ראשוני, כאילו ממש התחלתי, כאילו אח שלי בו תכיר, שבת, קשות, לעומת זאת, כאילו מצוות עשה, מצוות לא תעשה, במעמד הנפשי, עשה ולא תעשה, כאילו, כאילו היה דברים ברמה הבסיסית. בעצם מידת הנקיות זה פשוט לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, להתחיל לנקות את השטח מה, ככה, מהניואנסים הקטנים, מהדברים שקצת לא שמים לב אליהם, לגעת בזה ולהתחיל לנקות את זה, בסדר, מידת הנקיות, מתחילים לנקות את השטח מכל הפשלות הקטנות שקורות. למה יש פשלות קטנות? ואדם עשית את השאלה פה בפרק הקודם על יודי בלב, למה זה קורה? זה קורה מסיבה מאוד פשוטה. יש קודם כל להבין כן ולא, חובה ואיסור. זה קודם כל להיכנס למודעות הזאת, למוכנות הנפשית לזה, זה קומה בסיסית. אבל אחר כך יש כל מיני דברים שגם אחרי שאני מבין שיש כזה מושג מותר ואסור, כל מיני דברים שאני אומר לעצמי, תכלס אני יודע שזה אסור. אני לבין עצמי, אני ממש ממש יודע, ולא בסדר. אבל אני מסביר לעצמי כל מיני הסברים, עושה כל מיני ככה תצדקי, ככה מסביר פה, מסביר שם, בעיקר בשביל להשקיט עם המצפון, ובזה אני בעצם ממשיך בעבירה. אז זה בדיוק על המקומות שבהם צריך להיכנס ממש לפרטים, לרדת לפרטים הקטנים ולשים לב, אח שלי, לא נכון. אל תחפה, אל תצדיק את זה, אל תעשה אידיאליזציה מכל נפילה שלך. לא, לא נכון, זה לא בסדר. שים לב מה לא בסדר ולמה זה לא בסדר, ובואו נתחיל להיכנס לפרטים. לכן הפרק הארוך ביותר בסדרת ישרים יהיה דווקא בפרטי מידת הנקיות, כאילו, כי ממש נצריך את זה. אני אומר, אני צריך, כאילו, המצווה הזאת, הפרט שלה יהיה כזה, ושים לב, מה הקושי, והקושי תמיד יהיה לא סביב, לא יודע מה, כל המשנה ברורה, כן? כאילו, כשהמציאת השרים מדבר על יענו, מדבר על, לדוגמה, שבת, הוא לא יביך, עיין חלק ג' של המשנה ברורה, ולא מה שהוא הולך להגיד, אלא הוא ידבר על הדברים שקשה לנפש להתמודד איתם בשבת. בסדר? נגיד, שינויים מעשיים כאלו ואחרים זה עוד משהו שאפשר לספוג יחסית בקלות. כאילו לדוגמה, אני אומרת עכשיו, לא הייתי רגיל למוקצה ועכשיו מתרגל למוקצה, זה יחסית פשוט מבחינה נפשית. מה שכן, יהיה מסובך לדוגמה בשבת, זה להפסיק לדבר על ימי החול. וזה כבר קושי נפשי מורכב של האדם שככה להתמודד עם זה. זה בתור דוגמה, זה בכלל כל הדוגמאות, זה דווקא כל הפרטים יהיו דווקא פרטים שקשה לנו להתמודד איתם. אתה יודע, אנחנו כל פעם, זה יהיה בכל אחד מהשלבים של פרק י"א, אנחנו כאילו נציף קודם כל קושי, כאילו נציף את בעצם מה קשה, מה הבעיה, כאילו למה אי אפשר להתמודד עם גזל, עריות, מאכלות אסורות, כל הפרטים השונים שיש כאן, מה קשה, למה? כאילו, למה זה קשה להתמודד עם זה? זה היה השלב הראשון, ואז אחר כך אנחנו בעצם נתחיל להתמודד אחד אחד, אז איך פותרים, מה הבעיה בזה בכלל, מה השוואות על הנפש, הרבה מאוד עיסוק בעצם באיך מתמודדים עם אותו סיפור.
ריבוי הפרטים זה בגלל הקושי המיוחד.
כן, בסדר? והכל יהיה ברמה יחסית מעשית, בסדר? זה עדיין לא הרבדים העמוקים של מידת החסידות, אנחנו עדיין בצדקות, עדיין בדברים יותר מעשיים, פחות, אבל קיצור, זה יהיה מסוים, בסדר? כל זה היה רק בשביל להכניס לאווירה, כלומר כל זה רק בשביל להכניס למה שדיברנו בפעמים הקודמות. עכשיו בואו ניכנס רגע לעצם הדבר, לעצם הסיפור. מה הבעיה בגזל? למה זה כל כך מעניין? מה גורם לזה שהאנושות כולה מסתבכת בסיפור הזה? מה מעניין בזה?
כוח חיים, החיים שלנו.
מה זאת אומרת?
אדם צריך את
הרכוש
כדי לחיות.
אוקיי, שנייה. בואו רגע, קודם כל, מפגש עם המציאות. אתה יודע, כל תרבות בעולם שמתפתחת בפיתוח מאוד ראשוני, אחד מהדברים הראשונים שהיא עושה זה להתמודד עם הגזל, נכון? ברגע שמשפחה נהיית שבט או מדינה או משהו כזה, מיד, שנייה אחת, מיד מתחילים לדבר על חוקים איך למנוע גזל.
גזל מכרטיס אשראי, גזל מארנק, גזל של לקחת חפצים, לקחת קרקע, איך זכויות, זכויות, זכויות יוצרים, אלף ואחת גוונים שונים של גזל, רמאות בעסקים, איך לא, איך עסק שמוכר למעלה, שמוכר ללקוח, איך הוא לא מרמה, איך מונעים ממנו, איך אם הוא עשה, איך קונסים אותו, כל כך כל כך הרבה פרטים, שזה אחד מהרבדים הראשונים הכי בסיסיים של כל מדינה בעולם. כל מדינה בעולם יש לה ספר, חוקים, שמן, רציני, ממש אנשים שמתמחים באיך מונעים גזל. חבר'ה, למה? מה כזה מעניין בזה? אתה יודע, משהו?
חברה קיבוצית.
חברה קיבוצית?
יש לו דומה מה שאין בגבל.
למדתי?
חברה קיבוצית, אבל יש בגבל?
יש בגבל, בקיבוצים אתה שואל. מה אתה שואל? יש מה שהיה הסיבה שבגללה קיבוצים התפרקו, זה בגלל גבל. גבל לא במובן של מישהו שלוקח ממישהו אחר, לא במובן הזה, אלא במובן של אני סומך את עצמי על הציבור. אני לא עושה כלום בעבודה שלי, ואני בעצם בנו על זה שהשני עובד קשה. בגלל זה הקיבוצים נפלו. בגלל שבאמת היה איזה מין אליטה מסוימת, קבוצה מסוימת שתמיד הובילה קדימה וזה ועשתה וזה, ולעומת זאת הרבה מאוד אחרים שלא. אז זה גם סוג של גזל, וגם זה בעצם לגזול את החברה, כי אתה מקבל מהחברה אבל אתה לא נותן לה. את ההסכם הבסיסי בין הקיבוץ לבין חברי הקיבוץ, הם בעצם עשו אותו, אבל בכלל, החברה האנושית כאילו מתמודדת כל כך הרבה עם גזל, וזה מגיע לאבסורד. חבר'ה, בשביל מה? להשקיע את כל הכוחות האלו? עזבו! מה זה, מה כזה, מה הצורך? זה כל כך הרבה מאמצים, זה עורכי דין, ועובדות סוציאליות, ובתי כלא, ומערכת משפט, כל הדברים האלה בשביל למנוע גזל, אז פשוט תפסיקו לגזול, לא? זה כאילו, שמישהו יבוא, יצעק, יגיד, חבר'ה, די עם זה, די, תפסיקו, כל אחד יחיה נורמלי, ובזה נוכל כולנו לפרוח כלכלית, וזה סתם, כאילו, כל כך הרבה מגננות, יש משטרה, והזקה לבית, ושומרים, כל כך הרבה, בשביל מה? בשביל מה זה נצרח? הרבה יותר הגיוני, אם אתה רוצה לייצר עולם יעיל יותר, חבר'ה, תפסיקו לגנוב אחד מה שאני רוצה, מה הסיפור? זה מגיע לאבסורד, אבסורד לא של פרט, של החברה האנושית כולה, העולם כולו סובל מהשטות הזאת. למה? זה לא הגיוני. אתה רוצה לרווחתך, אתה רוצה שאתה תהנה יותר? אם אתה וכל החברה שמצליחה לא היית צריכה את כל הכסף על המשטרה ועל הפיקוח ועל המיסים, כל הדברים האלו, אם לא היה צריך את זה, אתה היית נהנה יותר, כולנו היינו נהנים יותר. אז אולי תפסיק לגנוב? בכל גוון שהוא, בלרמות את מס הכנסה, ובלרמות את הלקוחות שלך, ובלרמות את הבוסים שלך, אולי במקום זה, תעבוד, אתה ממילא, כולנו נעבוד פחות, כולנו נרוויח יותר, הכלכלה תתפתח יותר, הרבה יותר הגיוני. בשביל מה זה נצרך? זה מגיע לאבסורד, למשהו לא נורמלי. חייבים להבין מה כל כך מעניין בזה. או בעצם השאלה הזאת חוזרת לשאלה, גמרא בחגיגה. גמרא בחגיגה אומרת, גזל ועריות, נפשו של אדם מתאבל להם. למה? למה? מה הקטע? אז בואו כרגע, עריות זה הנושא הבא, ומה כל כך מעניין בזה? אבל קודם כל, על גזל. מה כזה מעניין? אני לא מבין, יש לך לחם, יש לך מים, יש לך בית, אז למה אתה צריך את זה? למה אתה צריך לגנוב מהאור ולעקוף אותו? למה זה נצרך? זה מגיע עד לכזה אבסורד, שאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על החברה, אם אנחנו נמשיל את זה למשולש, לפירמידה, כשבראש נמצאים אנשי המופת, אנשי המוסר, אנשי הצדק, אז רוב החברה כולה עובדת. גמרא בבבת על קופסא מחיה עמוד א', רובה בגדר. רוב החברה מתעסקת בזה. רק אנשים עליונים, קדושים וזה וזה וזה, הם לא. למה? מה כזה מעניין בזה? אם יש לך, הכל יש לך, אם יש לך, אז מה אתה מרמה עוד? למה אתה עוד עסוק בזה? מה מרתק בזה? מה מלהיב בזה? בסדר? אחר כך אנחנו גם צריך להבין איך מונעים את זה. קודם כל, מה מרתק בזה? אז הרב זצ"ל בשמונה קבצים, א' שינון ז', בסדר? הרב זצ"ל אומר את הדבר הבא. יש... יש דבר מאוד מאוד מפתה בממון. וזה לא רק שזה מפתה, זה גם מכניס אותך לסלל מסוים, למערבולת שקשה מאוד לצאת ממנה. נקודת ההנחה הנפשית הולכת ככה. אדם יודע, עמוק בתוך הלב שלו, הוא יודע שהחיים שלו חולפים. הוא יודע, הוא עלה נידח ברוח. בדיוק מה שהוא חי, הוא גם יכול למות. בדיוק זה קורה לכולם. בסוף זה קורה לכולם. זה יכול לקרות לפעמים, כאילו, סתם מטעויות, מתאונות דרכים. סתם משטויות, כאילו, אנחנו יודעים, עמוק בנפש שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו ממש לא הקעקעית שלנו. שהחיים שלנו יכולים להיות מאוד נזילים. וממילא יש נטייה של האדם כל הזמן לשאוף לנצח. לשאוף לאיזה מין עוגן, נשים את העוגן במשהו שהוא יודע, שמכאן ואילך, וואו, זה משהו שימשיך הלאה. הנה, אני שם את היד פה, הנה אני נוגע בנצח. לדוגמה, ילדים זה חלק מזה. הנה, ואני, רק אני שמשיך הלאה. עוד 80 שנה קדימה, עוד, כאילו, הנה, זה כל מיני, ונטייה כל כך חזקה באדם, שהוא ממש מתמכר אליה, מתמכר לתחושת הנצחיות. על זה שאני לא הולך למות, כאילו גם אם אני מת, יש איזה משהו שממשיך הלאה. יש איזה משהו שישאר אחריי. אין, הרבה פעמים כאילו, שאומרת, איך יבקרו אותי אחרי שאני אעבור לעולם הבא? כאילו, מה יישאר ממני?
למה גם רוצה שיזכרו אותו? אותו סיבה, אותו מניע לו.
כי האדם מרגיש שמצד אחד הוא היה רוצה נצח, מצד שני הוא יודע שהוא לא. הוא יודע שיש לו כאילו מסע, ואיזשהו שלב
מגיע. זה מקום טוב בעצם מגיע.
כן. כך זה תמיד במידות רעות. ממקור מאוד 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 עליון, כשהולך ונהיה נורא. הממון נצחי. זה הקטע מדהים. הכיל, אני הלוח, אני אמות, זה יישאר. כלומר, זה משהו שברגע שאני עסוק בזה שיש לי המון נצח, אז כן, אני קצת נהיה, אני קצת משוחרר מהעולם הזה. אני באיזשהו מובן ממשיך לחיות, כי הנכסים שלי ממשיכים לחיות, כי זה שהייתי עסוק בלבנות עוד נכס ועוד זה ועוד זה ועוד זה, הייתי עסוק בכל כך הרבה בלבנות את זה עד שנוצר מצב שיש לי נצח. אני אפילו מסוגל להוריש את זה לילדים שלי. יש ירושה ולדורות הבאים, זה משהו שנשאר. גם כשאני לא, זה נשאר. הנה, אני נוגע בנצח פה בעולם הזה. וזה כל כך ממכר, זה תחושה כל כך ממכרת, היש לי הזה. שאדם מסוגל לרדוף אחרי זה, גם אחרי שכל החיים שלו מסודרים שלו ושל הנכדים שלו ושל הנינים שלו מסודרים קדימה, הוא יכול להיות מיליארדר עם כסף ונכסים ואוניות ומכוניות והכל, הכל יהיה לו, ובכל זאת הוא יהיה עסוק עדיין במיליון הבא, בנכס הבא, לא בגלל שהוא באמת צריך את זה. הוא לא צריך את זה, לא הוא, לא הילדים שלו, לא הנכדים שלו, הוא לא צריך את זה, אלא הוא צריך את תחושת הנצח. וזה מכניס אותו למערבולת, הוא לעולם לא מצליח לצאת מזה. הוא כל הזמן רק רוצה את הנצח הבא, והנצח הבא, והמעט נצחיות. כי הרי בכל פעם הוא מגלה, טוב, זה אומנם יש בזה איזשהו נצח, וזו ההתלהבות הראשונית של הדקות הראשונות, של הימים הראשונים. יש איזו התלהבות בסיסית כזו, נכון? אנחנו מברכים על זה שחיינו. קונים משהו מסוים, הנפש שמחה, זאת עובדה, אנחנו מברכים על זה שחיינו, אנחנו לא מתעלמים מהנטייה הזאת, מהדבר המסוים הטוב הזה שבממון. לא מתעלמים מזה. אבל אם זה, אדם מסוגל בכל כך קלות להיכנס את זה, להיכנס לתחושת השחיינו הזה, שהוא כל הזמן יעסוק רק בהבא, רק בוא נעוף רגע, יש עוד טיפה נצח, יש עוד, שיהיה לי גם בית בברלין, וגם בלונדון, וגם באלף אחת מקומות, רק בשביל שיהיה לי עוד טיפה נצח.
הרדיפה
אחרי
תחושת הנצח זה
מוצדק, אבל פה
זה מדומה במקום הנכון. עצם הצורך לאדם שהתחושת הנצח זה במקום,
זה אמיתי.
זה מצוין.
נכון.
להוציא את זה,
בצורה הזאת, זה מה שגורם לאדם כאילו לא לצאת מהסבב. הוא אף פעם לא מצליח לצאת מהכלא הזה, שהוא כל הזמן יעסוק רק בדבר הבא. מה זה משנה אם תעקוץ את מס הכנסה ועוד 100 שקל? מה המצב הכלכלי שלך ישתנה? מה? זה ישנה משהו? יהיה לך פחות אוכל בבית? לא. יהיה לך פחות... מה זה כזה קריטי?
הרגשה של מסודר. כאילו, הרגשה של...
הרגשה של אני צריך עוד. אני לעולם לא אהיה שבע מזה. אני תמיד אהיה...
מה עם הגזל שבאמת חסר לאדם?
מה?
והגזל שהוא מגיע כשבאמת חסר לאדם?
מי אמר שאתה מגיע לגזל? מה קורה בגזל בעוני? זה מה שאתה אומר. יש גזל בעוני, אבל שים לב מה...
היום הוא בגזל בעושר?
מה?
היום הוא בגזל בעושר?
קודם כל אנחנו כולם עשירים. במדינת ישראל כולם עשירים. אין מישהו שאומר שאין לו, אין לו בהם.
גם גזר
וגם. אבל רגע, אדם אין לו כסף, חונך את הכוח בשוק.
אבל מה,
אני גם רוצה לשרוד, אולי לא פעם, זה שלא נצח בעולם הזה, כאילו יש את הזמניות הזאת.
רוב החיונה. אז נכון שיכול להיות שיהיה כאן הרבה מאוד אנשים, שיהיה באמת חסרה. אלא נגיד, ויהיה מצב כזה שבאמת חסרה. אז אנחנו מעצים את הקיים. זה לא משהו ש... זה לא משהו שאומר, הגבר הוא אך ורק אצל עניים. הראיה שיש גבר דבר נכון. יש גבר של אנשים עשירים, מיליונרים, אתה פוליטיקאי, אתה יש לך אלף ואחת, יש לך כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה נכסים, כל כך הרבה קשרים, ובכל זאת זה ממש מעניין אותך להרוויח עוד 10,000 שקל.
אני לא חושב שזה דווקא נובע רק מהעצמו של הנסה. גם אנשים עושים להיות רגועים, יודע שיש להם מספיק, לא לדאוג, שיהיה מספיק.
אתה יודע מה הפלא? אתה יודע מה הפלא? שגם אחרי שאנשים מרוויחים 10,000 שקל לחודש, שבממוצע זה בערך מה שמספיק במדינת ישראל, בשביל לחיות טוב, כאילו אם תיסע לחו"ל פעם בשנה וזה, 10,000 שקל הם עדיין יהיו עסוקים כל הזמן. ואיך אני מרוויח? ועוד עוקץ פה, ועוד עוקץ שם, והם יגנבו והם ירמו את הלקוחות שלהם, והם ירמו את מס הכנסה, והם ירמו 1,001 דברים רק בשביל להרוויח עוד טיפה. אתם משוגעים.
מה שאני ציירתי זה בעיה אחרת, כי לא בעיה לפה. זה גם בעיה, והפתרון זה שינוי תפיסה.
ומעצים את הקיים. הרי גם בן אדם עני, כמו הלל הזקן, שנייה אחת, לא רצה לקנות. בגלל שתחושת הנצח שלו הוא שם פה. בתורה. אני לא היה צריך את זה, אין, הוא באמת לא מרגיש את הצורך בזה. כן, אבל צריך את החצי דינר, נשים לבית. ועם החצי דינר השני, נשקיע בנצח אמיתי. אין לו, אין כלום, אין בבית שום דבר. יש תוסת לחם אחת לבן אדם בערב, זה מה שיש. והבן אדם שבע, הלל הזקן, מתנהג בתור בן אדם שבע, שלם. הוא לא צריך את זה, כי את הנצח האמיתי שלו הוא לא קונה בזה שיהיה לי עוד דוח, עוד קיר, עוד כיסא. הוא לא קונה את זה בזה, הוא יצא מהסרט הזה והוא חי נצח אמיתי, חי תורה. אז בגלל זה הוא באמת לא צריך את זה, אין לו צורך נפשי בזה. הוא לא מחפש את הדין הרבה ואת הבונקות פה ובונקות שם, אבל ממילא לא צריך לשים עליו פקחים של מס הכנסה, לא צריך משטרה מכירה, הוא לא צריך שום דבר, זה לא מעניין אותו. כן, וטוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כאילו, על מה שאתה אומר עכשיו, אנחנו נדבר בהמשך על גוזל את העני כגוזל את נפשו. מה הקשר?
אני אומר על זה. זאת אומרת שהיום כל בעצם הלדיפה של אנשים אחרי החומר, אין דקת בעצם להשיג נצח.
כן. העוד טיפה, עוד נחסים.
אדם היום שקוע בעבודה שלו, לא כדי לברוח מאחים, פשוט כאילו, בעצם כן לברוח מאחים, לקבל את הנצח.
כן.
הוא בורח בזמניות לנצח.
האדם כל כך, כל כך, כל כך נמצא בשאלה של החשבון בנק והמשכנתא,
אבל מה אם אנחנו מדברים לפני המהפכה התעשייתית?
מה?
לפני המהפכה התעשייתית, שבן אדם עבד כל היום, אני קיבל בדיוק תוכו של מהלך היום.
לא הבנתי.
לפני 200 שנה, כשלפני המהפכה התעשייתית, שבן אדם נטו עבד 10 שעות ביום, קיבל אחת והלך לישון. כל החיים שלו, הוא סביב האוכל של האוכל הזאת, והוא לא רצה את הרכוש, לא היה לו רכוש בכלל, כולם היו עניים.
ואחרי שהוא יסתדר, הוא בכל זאת יהיה...
הוא לא יסתדר, הוא לא יסתדר כל היום.
בכל זאת יהיה לו עיניים החוצה.
אבל הוא עובד כל היום, הוא מקבל רב תערוכת
היום. הוא עובד כל היום, אין בעיה. עכשיו הוא עובד, המשכורת שלו זה 200 שקל בחודש, בסדר? עכשיו יהיה עסוק, יש לו בראש, או הוא מוכר עגבניות. איך אני מרמה את הלקוחות שלי? הוא לא חושב את זה ככה. אבל איך אני עובד על הלקוחות שלי, מסתבב אותם, מעבר אותם, כדי שהם יקלו סחורה מאחנה במחיר יקר. ממש מעניין.
אבל לרוב העולם נטו עבד כל היום בשביל ארוחת ערב שלו.
ורוב העולם מה בשביל ארוחת ערב שלו? ורוב העולם היה צריך מערכות שלמות שיסתננו, שילחמו נגד הגזל, במקום להיות קצת הגיוניים, להפתיק את השטויות האלו ולהתחיל לעבוד באמת. במקום להכניס לך עגבניות טובות למעלה, מאפנות למטה בשביל שתיקח את הכל, אחי, מה הבעיה? מה הבעיה? תהיה אמיתי, תשימי, תקשיבו, יש לנו עגבניות טובות יותר, טובות פחות, אנא, תחליטו מה שאתם רוצים. אין, לא מסוגלים. וכשהוא לא עושה את זה, אז צריך שוטר שיבוא ויבדוק את זה. הרגע, מישהו משלם לשוטר הזה. רגע, צריך לשופט, וגם צריך בית כלא. וגם צריך מלך שידאג שהכל עובד. וצריך כל כך הרבה מערכות בשביל למנוע דבר כל כך פשוט. תפסיק לגדול! אבל לא מסוגל. הוא לא מסוגל לצאת מהמעבולת הזאת. לא רק הוא, רוב החברה, מטורפת, משוגעת. ברמה לא יעילה. אתה דואג לחומר, הנה בוא נדע לך לחומר הרבה יותר טוב. הרכרת את הקיבוצים, זה אחד מהדברים שהם טענו. הם טענו, עזבו אתכם שטויות במקום כל העיסוק הזה, תהיו אנשים אידיאליסטים, בואו, נגמרתי פה. אין, לא היו שוטרים בקיבוצים, לא היה כזה מושג, משטרה בעולם לא נכנסה שם, כי לא היה.
מה עם רוסיה?
מה?
מה עם רוסיה?
רוסיה זה מעולם לא היה, זה רק היה לרמת המילים. זה מעולם לא היה. אנחנו אנשים אידיאליסטים, אנחנו אנשים מדינים, אז באמת יישמנו את זה. לא היה שום דגם ברוסיה שהוא באמת קיבוץ, זה היה סתם אלימות. עם סיסמאות יפות, מה?
בגדר שהגיע לחוס עצמת, כל הדברים של האדם שוקח משאיל עת מחבר שלו בלי להגיד לו משנה של מחזיר או בגדר, זה נובע אותו מניוס או משהו
אחר. וסעיף של סעיף של סעיף של סעיף שבמובן מאוד מאוד מסוים הוא נוגע לזה. נכון, זה לא בדיוק אותו דבר, אדם לא...
יש לי הרבה דברים שלי, פשוט לא פה עכשיו,
ואתה
לא
מוצא... אז זה סעיף של סעיף של סעיף, כי זו שאלה של האם אתה מכבד את העובדה שיש ממון לחבר שלך. יש לו ממון, זה שלו.
אני לא מכבד את הנצח שלו, אני לוקח את הנצח שלו אליי.
מה?
אני לא מכבד את הנצח שלו, לוקח את הנצח שלו אליי. אז אם זה נכון, לא הייתי משתמש אף פעם בעת שלי, תמיד הוא משתמש בעת של החבר שלי. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים שהרדיפה אחרי הנצח כל כך קשה, היצרות רק גזל. רגי הזה, בן אדם, כל רגע אומרים לגנוב, לגזול אותו.
בסדר, אל תדאג, יש לו עוד חסרון, אתה מבין, אתה רוצה, יש עוד תאוות.
לא, אבל אתה מכיר, בסדר, אתה בא שנייה
חזקה. אבל זה באמת ככה. בסדר. אנשים מרמים, מה שאתה נעשה היום, אבל לילה, זה יפתיר. אנשים מרמים לקוחות מרמים, יש מקצוע כזה של איך לרמות לקוחות. אולי אתה מכיר, זה נקרא פרסומות. איך מרמים לקוחות, זה במילים הכי פשוטות. פעם שאלתי פרסומאי, שאלתי אותו, תגיד לי, מה, כאילו, היה לו באותו זמן פרויקט לחברה, חברה מאוד 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 גדולה. שאלתי אותו, תגיד לי, אני לא מבין משהו, הרי כאילו, יש פרט מאוד מסוים בתוך החברה הזאת שאני מבין, יש באמת צורך. אבל רוב הדברים של החברה אין בהם צורך. אז הוא אמר לי, יפה מאוד, בדיוק נגעת בנקודה. אנחנו מייצרים צורך. אנחנו באים לבן אדם, אתה חייב את התיק הזה, איך אתה חייב את התיק? משכנעים אותך. עכשיו, זה סוג של גזל. זה לא נכון. אני יכול לחיות מעולה בלי עתיק. אבל אתה משקר בשביל לקחת ממני כסף. מה הקטע שלך? למה? למה אתה כזה בלחץ על זה? לא רק זה, יש חסרונות במוצר, אתה מכסה את זה. יש מוצר מעפן, אתה שם לידו מישהו יפה, כדורגלן, כדורסלן, כוכב קולנוע, אופ, קונים את זה. מה הקשר? מה זה קשור?
כל הטריקים השיווקיים זה נטו גזל?
גזל. זה סוג מסוים של גזל.
לשים סוכר לא תהיה לקופה, כי ילדים קטנים ייקחו את זה כשהם יעמדו בתור עם ההורים, זה גזל?
ברמה מסוימת כן. אפילו רבי
הוא... הרי אני יודע מה עובר לו בראש של הילד, לאבא אני כוח לחכות אותו בתור לקופה.
הטריקים האלו צריך להיות ישרים. הטריקים האלו הם טריקים מוכרחים. לא כולם יכולים לדברים שהם כאילו במובן מסוים, זה לא ממש. אבל הטריקים האלו הם טריקים מוכרחים. יש מנו, יש... דביר לוי. לא, סליחה. ביישוב של דביר לוי יש לדוגמה מוסד כזה, משפחת כהן, מה?
מעגלים.
מעגלים, כן, במעגלים יש, נו, יש לדוגמה מכולת כזאת, אנשים משרים. הם כל כך אנשים טובים שכל הקהילה מסביבה, וכל הקהילה גם הרחוקה. כל כך קשורים אליהם, שהם לא עושים, הם לא עוסקים בשיווק, הם לא עוסקים בכלום. אבל זה נראה לי, לא זוכר, היפר כהן נראה לי קוראים בזה. ולכן מה זה, אין רשת שנכנסת לאזור הזה, אין רשת חיצונית שמצליחה להיכנס לאזור, בגלל שכולם כל כך קשורים להיפר כהן. נתיבות וזה, באזור הזה, אין, היפר כהן זה הולך. למה? כולם קשורים אליהם, אנשים כל כך טובים, אי אפשר לא לקנות שם. מה? הם כאילו, זה כל כך, אנשים כל כך טובים, עזוב, מה זה, בשביל מה, אז הוא עושה פרסומות כאלה, הוא עושה פרסומות.
איך עכשיו לא מגיע לשם בן אדם אחד שרוצה נצח והוא רוצה את כל זה?
לא הבנתי.
איך למעגלים לא הגיע בן אדם אחד שרוצה נצח?
כי האחרים לא רוצים, בנקודה. האחרים לא תומכים בו.
אבל הוא רוצה, והוא לא תוקח לבד.
הוא עובד בשבילה.
לא, אבל בן אדם אחד שרוצה נצח, עבר למעגלים, הרס המכולת, היית על כל הזה.
אבל זה לא הולך להם. יש שם אנשים מספיק גלוץ' ומספיק זה שהם לא קונים את השטויות האלה. הם יעשו אורות וצלילים ולא קונים אותם. הקיצור, המניע לגזל זה הסיפור. תודה. הסיפור זה בעצם המניע לגדל, הוא מגיע למקום מאוד עמוק באדם, בעצם מגיע מהרצון לממון, והמאבק נגדו איננו מאבק שמתחיל ונגמר אך רק בוא נשים שוטר פה ועוד פיקוח שם, אלא מאבק בשאלה הקיומית, איפה אני שם את הנצחיות שלי. כלומר, ככל שאנחנו נשים את הדגם של הלל על נס, הלל הזקן, אני ככל שיהיה, ככל שאנחנו נשים את זה ונדע איך לחיות בצורה כזאת, ובאמת נהיה אנחנו קצת יותר הלל, אז כן, אז ממילא תאוות הגזל תהיה פחות ופחות משמעותית, תקבל פחות עוצמה ובסוף גם תיעלם. אבל בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים מערכת שלמה שבעצם עסוקה בלשים את הנצח בנצח, במקום האמיתי שלו, באידיאלים, ולא בחומר.
בחומר או ברוח בעצם?
מה?
בחומר או ברוח?
באמת?
בחומר או ברוח?
ברוח.
לא, אני מתכוון, אבל כאילו...
כן. בסדר? רק להשלים את המהלך, ואז נעבור לנקודה הבאה. זה שחומר הוא נצח, זה משהו שאנחנו באמת מזהים אותו, בסדר? גם בברכת שהחיינו, אבל גם לדוגמה עוד דבר, יעקב אבינו. יעקב אבינו חזר פחים קטנים. פחים קטנים זה פיצ'יפ קיס, אתה יודע, אוזניות, דברים קטנים כאלה. שאתה לא באמת צריך, כי מה זה לא באמת צריך? אתה תסתדר בלי. אבל יעקב אבינו לוקח סיכון, שדה קרב, עוד אותו הוא הולך להיות במאבק מול מלאך. וכאילו, בכלל הוא כאילו רץ עם המשפחה שלו, נע, סיפור, כאילו, ממש מעמד שלם, והוא עסוק בצ'רקס.
למה המונת שצריכים חזק עליהם לגופם?
זה בדיוק בנקודה. כי, וגם, הם גם רואים את הנצח המסוים שיש בתוך הדבר הזה. הנה, מה, בואו נהפוך את המילים האלה לדברים פשוטים. הנצח שיש בסטנדר זה זה שאני משתמש בסטנדר למטרות חיוביות. זה שמה שיהיה על הסטנדר זה יהיה ספר, ויהיה דיבור חיובי, והסטנדר יהיה חלק מהדבר היפה הזה של לימוד תורה. או השולחן יהיה עליו אוכל, אבל איזה אוכל נפלא, כי אנשים אוכלים בצורה כל כך עדינה, כל כך יפה, מדברים כל כך יפה, אוכלים כל כך יפה, מברכים, מודים, כאילו, שזה בעצם נהיה שותף למשהו כל כך עליו. בדיוק כמו שהגוף שלי יכול להיות שותף לדברים כל כך עליונים. לכן שימו לב, חביב עליהם כגופם, לא כתוב חביב עליהם. חביב עליהם כמו הגוף. הגוף הוא כלי לדברים מאוד עליונים, לכן הוא חביב, לכן יש בו חביבות. זה שיש כאן איקס קילו מסה, זה לא מעניין אף כך. זה שהיד הזאת יכולה לעשות מצוות, זה אור, זה דבר יפה. ולכן צדיקים שבאמת חיים כל הזמן את האור, כל הזמן מחפשים כלים בשביל לשים בתוכו את האור. אז הם אומרים שולחן, הם אומרים כיסא, הם אומרים את הפוטנציאל החיובי שגנוז בו, ולא מה הוא עושה לבטן שלי וכמה הוא יותר חיובי. אז גם כשמסתכלים על הגוף שלהם, הם מסתכלים באותה צורה.
אתה אומר.
המון עצמאות,
על הגוף זה ככה, סוף לסוף כאילו האדם מתבייל לפני שחור מתבלב, לא רואו מקרים. לא רואו מקרים בשולחן ובסדר, הוא עושה שימוש חיובי.
יש צעד מסוים, יש צעד מסוים כזה, אפשר גם להגיד בקטע הפוך, הרי... וכמות הטוב שיש בזה, לא רק כמות הטוב שיש בגוף שלי, ולא בדיוק משהו שאפשר להשבור, נכון? הגוף שלי מפוגן לעשות כל כך הרבה דברים טובים, ללכת מפה עם הידיים, לעשות חסד, כל כך הרבה חסד, משהו כאן יכול לעשות. כאילו, יש לי דעת סודים לכאן וכאן, אבל העיקרון זה העיקרון. מה אתה אומר?
זאת אומרת שהחומר הוא שימוש למען הקודש.
כן, לכן הוא חביב.
אני
חושב שאתה אכפת לי לשחש על הרוח לפניכם.
שש.
הגמרא ברבא בתרא, קוף ס"ח עמוד א', אומרת רובם בגדר. למה רובם בגדר? דיברנו על המניע.
אבל דיברת את המצב שמונה קבצים.
שמונה קבצים? א', שבעים ז'.
לא, אני מבין.
זה העיקרון של הנצח. שם הרב זה צריך למנות. גורם מרתיע. קודם כל גורם מרתיע, הרי אנחנו רואים שאף על פי שהמניע הזה, שאף על פי שהגזל הוא כל כך קוסם, כל כך מרתק את האנושות, אף על פי כן אנחנו לא מוצאים שכל רגע נתון, כמו שאמרת יפה מאוד, אנחנו לא מוצאים שכל רגע נתון אנשים לוקחים מחשבים ומלווים אותם לאחד השני, נכון? מה?
בגלל.
אנחנו לא רואים ש... בכל שירות שיש, אז אנשים אז מסתובבים אנשים ברחוב ועוזלים לזקנות ארנקים, נכון? ולא המצב. למה? למה הגזל הפרופר, כאילו, שזה כאילו הכסף הגדול, למה הוא פחות מצוי? לא כולם גנבים, אבל הרבה יותר מצוי גזל סמוי כזה, גזל בעסקים, גזל... בסדר?
זה כבר רובה?
כן, רובה בגזל. מה זה רובה בגזל? בואו ניתן את הדוגמה. רובה בגזל, בן אדם הגיע לעבודה, טוב, הוא הגיע לעבודה, רגע, קפה. סבבה, כל ספקי, בחדר צוות יש מישהו, מתפקדים 20 דקות. סבבה, מגיע לעבודה, רגע, יושב במשרד שלו, מתוח, ביטחונית, נכון? כאילו זה, חדשות. עוד 10 דקות יושב על החדשות באינטרנט, סבבה. בגלל תוך כדי, הוא היה צריך לענות איזה כמה וואטסאפים ממש חשובים ולעדכן את הסטטוס בפייסבוק על עוד 10 דקות רבע שעה. טוב, הבוס נכנס, טוב, צריך לעבוד, אז הוא קצת עובד, נדבר עם הבוס, מעביר, ואחר כך אשתו מתקשרת, וקיצור ככה, בכלל יש סידורים, סידורים בעיר, קופץ רגע לסידורים בעיר, חוזר, סך הכל לא, חצי שעה ככה, ממש כאילו כלום בקטנה, ואז בסוף אתה שואל אותו בסוף היום, תגיד לי כמה עבדת, בסך הכל בערך זה שלושתו בשעה ככה, כאילו יום שלם, משרה מלאה, מה עבדת, זה בערך הענו. עכשיו אני נראה לכם שאני מגזים, אז בואו אני אספר לכם שרק לפני חודש באתי עם חבר רחוק, הוא עובד במקום ממש רציני, שמקבל על זה הרבה מאוד כסף, והוא סיפר לי שהוא ממש התבאס שהעבירו אותה ממרכז העיר בירושלים למקום אחר, כי כשהוא היה במרכז העיר אז הוא עשה את כל הסידורים תוך כדי העבודה.
בדיחת הסליטר שלה.
הייתי בהלם. אשכרה, עושה סידורים תוך כדי העבודה, הוא גם לא, כאילו, לא הבין למה אני כל כך מפתע. מה, כאילו? אז כאילו, לא סידורים כאילו זה. שעתיים, הולך לדואר, קופץ לפה, קונה שעה, מתנות לסבתא. אתה עובד, דחיל לך, אחי, מה, משלמים לך, אתה גוזל אנשים, בכלל לא דגדג לו. בסדר? אז אם אנחנו חושבים שהרובה מגיע לזה נשאר בבבא בתרא, אז לא. זה החיים, וקורה ככה תמיד. למה? מה מרתיע בזה? מה גורם, למה רוב האנשים כן מוכנים לעשות, לגזול את הבוס ואת המקום עסק שלהם או את או כל מיני דברים כאלו, אבל לא מסוגל, אבל לא הולכים וגוזלים ארנקים. אז המהר"ל בחידושי הגדול אומר דבר מאוד מאוד פשוט, בדיוק שם אומר דבר מאוד פשוט. רובם בגזל, אתה יודע למה? למה הגזל נראה ככה? סיבה מאוד פשוטה, זה מבייש. בבושה, החברה לא אוהבת את זה. החברה לא מתלהבת מהסיפור הזה שגנב מגיע עם כזה שחור כזה, זה, על הפנים, מגיע, בא, לוקח מהם בנשק, לא, זה לא, אתה אנשים מפקפקים, אף אחד לא אוהב אותך בצורה כזאת, אז לכן אף אחד לא גוזל בצורה, רוב האנשים לא גוזלים בצורה כזאת. אלא מה הם כן גוזלים? גוזלים ברמות. גוזלים בצורה יפה כזאת, כאילו עוקצים אותך. כאילו, בלי לשים לב, מחשבון של 80 שקל לוקחים אותו ל-90, 100 שקל, בלי לשים לב, מי קורא חשבונו. קיצור, זה רק בגלל בושה חברתית. בושה חברתית מונעת גזל, מדהים. אולי נשתמש בזה בתור אמצעי, אחלה. באמת, אבן עזרא, אומר את הדבר הזה, אבן עזרא ויקרא, ט-י-ד-א, אומר את הדבר הזה, את הדבר הבא, לא תגנובו. למה באמת לא תגנובו? נכון? הייתי מצפה שיש לך לא תגנוב. בסוף, רוב הגנבות לא קורות ביחד, נכון? כאילו כמה חברות גנבים יש, אין הרבה. אבל אולי הגנבות לא תגנובו, לא תגנובו, למה בלשון רבים? כי הרועה ומחריש גם הוא גנב. אתה לא פחות גנב ממנו. אם אתה שותף לחברה הזאת, אם אתה כאילו רועה גניבה, יושב בשקט ומתעלם, בעצם גם אתה גנב. גניבה זה מושג חברתי, זה לא מושג פרטי. כי גניבה בסוף כולם יודעים, כולם כן יודעים, כולם מכירים את התרבות הזאת, כולם חלק ממנה. באיזשהו מובן, גם אם אתה לא ממש שם, אבל כל מה שאתה לא מוכר, כל מה שאתה לא אומר, אתה כזה דביל. אתה כזה גזלן, אם אתה לא אומר את זה, אתה גם גנב. אז יוצא סתם, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לרבדים הארוכים של גזל, כבר חז"ל שמים לנו על השולחן, אתם רוצים להאמין את גזל, תהיו אתם לוחמים נגד זה. תהיו אתם, כאילו, קחו את זה לקיצוניות. מי שגונב, מי שמעלים כסף מביטוח לאומי, הוא זבל של בן אדם, מתחתית החברה. צריך לשים אותו, לשים לו את זה בפנים. דע לך, זה בושה להיות כזה. בינתיים, אנחנו חיים בחברה שזה לא בושה. עד הבא, הפוך, לפעמים זה נהיה כאילו, עקצתי, מה זה, עקצתי, עקצתי את הצ'ב"ם, כן? יש לנו את המושג, עקצתי את הצ'ב"ם. או פה כסף שם, מותש פה, מותש... כאילו, הקיצון זה אפילו תרבות, יצאת גבר, יצאת וואלה, תחתי לרמות וזה, יצאתי בן אדם, בן אדם מגניב, צריך להיות חברה בדיוק הפוכה, שהמוסכמות החברתיות, זה אומנם משהו טכני, חיצוני, אבל אנחנו לא מפחדים גם להשתמש בזה, בדיוק בצורה הזאת. אל תהיה בתגנוב, אל תהיה בחברת גנבים, גם אם זה נהיה בסדר.
יש לך מסדום בעצם.
למדתי?
יש לך מסדום, שלא שפטו בעצם.
כן, אתה אומר, גם אם היה שם תוך החברה כל מיני חבר'ה שלא ממש היו שותפים בגבל, אבל חברה גוזלת, אז השמידו את כולם. זאת אומרת, לעשות, נכון. קיצור, לא תגנובו, זה כאילו, זה בעצם יחס נפשי. אל תרמו אותי, תפסיקו עם השטויות, תפסיקו עם הפרסומות, תפסיקו עם לנסות לשחד אותי, תפסיקו לנסות לשחד את כל העולם בשביל שתרוויחו עוד כמה שקלים, עוד כמה אגורות, תפסיקו עם זה, לא רוצה. מי שעושה את זה, הוא משולי החברה. במקום להיות בן אדם עליון, אתה בן אדם נמוך. זה בדיוק, אגב, זה בדיוק פרשת השבוע. זה בדיוק כאילו המושג הזה, אנחנו מדרשים בפרשיות האלה עם אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא אבא, נכון? אברהם, אב. אב המון גויים, הוא אבא, מה זה אבא? אבא הוא בדיוק ההפך מגזל. כאילו אם יש לנו דוגמה של גזלן, אז אבא זה בדיוק ההפך. גזלן שקוע בעצמו, ולא רואה אחרים. לא מעניין אותו אחרים. הוא מסוגל אפילו, הוא מסוגל לקחת מהם, הוא מסוגל לקחת אותם, את נפשם, הוא מסוגל, הוא לא רואה אחרים. אבא בדיוק הפוך. אבא קודם כל עומד בפני עצמו, יש לו המידע, הוא מחלקל את עצמו, הוא עסוק באחרים. יש אבא כי יש בנים, נכון? רק בגלל שיש בן, יש אבא. והאבא עסוק בבן, אבא עסוק באחרים ולתת מעצמו. ולקום באמצע הלילה ולאוכל, ללימודים, לאלף ואחת דברים, הוא עסוק בלדאוג לאחרים. זה שם מתגלה האבא. ככל שאנחנו נהיה עם אברהם, אז באמת להגיד את זה יהיה פחות רלוונטי. ככל שאנחנו נהיה עסוקים בלא להיות איך אני מרוויח, איך אני עוקד, איך אני, אלא נהיה בדיוק הפוך. בסדר, אני קודם כל יודע איך אני אסתדר. טוב, צריך לדעת איך להסתדר, כאילו שיהיה לך את מה שאתה צריך, אבל עזוב, אל תשכח בזה יותר מזה. תהיה עסוק באיך עסוקים באחרים. איך אני פונח מפה, איך אני לא שקוע בתוכו.
מה ההבדל במילה בין גנב לבין גזלן? זה בלילה ובין וזה רק בלילה.
לא, בעיקרון זה, כן, כאילו גנב זה ברמאות וגזל זה כאילו זה מול כולם.
אז הוא בא בגזל, הכוונה שגם בחברה בעצם, גם הוא כולם בן אדם צריכים לגזול. גנב כאילו רק בלילה, גזלן, גנני החברה בעצם.
לא יודע, לא יודע מה אתה אומר. הוא בא בגזל.
גנב, כאילו גם במהלך היום. גזלן זה נגד, לא שם על החברה בעצם.
יפה. אתה אומר, כאילו, אתה בזה גם עוד הלכושייה, אתה אומר, הוא בא בגזל.
עוד שגם לא מפחדים
מהחברה.
לא, אני מועד את הקדש שאתה אומר שאנשים יש את העידוד עקס את הצבא. כבר אני החברתי, לא מפחדים מזה. אבל אני מתרגם אוקיי, זה גוזל.
נכון, אמרתי. נכון. סבבה, קיבלתם. רק הערה אחרונה. מה הקטע בלבנות אמונה? מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? תזכור, מכירה לעצמי. מאוד פשוט. אפשר ללמוד אמונה חפיף. חפיף בערבית זה חלש, זה פירוש המושג. ואם אתה לומד אמונה חפיף, אתה נהיה באמת חלש. אתה נהיה באמת עלוב כזה. ומה זה אומר? ואפשר ללמוד את זה ברצינות. ואם אתה לומד את זה ברצינות, אתה נראה בטן. מה זה אומר ללמוד ברצינות? גמרא אנחנו לומדים ברצינות. מה שאומר שמה שמשליך על כל ההתנהלות שלנו בלימוד גמרא, משליך על הרבה דברים. לדוגמה, יש הכנה, מכינים מראש. בשיעור, השיעור הערני, השיעור יש התמודדות, כי אתה ערני, אתה נמצא בתוך חוגיה, אתה מקשה קושי אותה, כאילו אתה מאוד עוצמתי השיעור, וגם אחר כך עושים חזרות בשביל לא לשקוע, בשביל לחזור, בשביל לחדד כל מיני דברים, עושים את זה ברצינות. הרעיון הוא בלימוד אמונה, הלימוד אמונה הרווח, הלימוד אמונה חפיף, הלימוד אמונה שמה שקורה, כשבן אדם מגיע עם ספר, בקושי זוכר את הספר, בקושי זוכר את הפרק, מגיע ומתחיל לרחף עם הרב. אם במקרה הרחוף שלו, הרחוף של הרב, הם כאלה נפגשים, טוב, נחמד, נחמד מאוד, ואם לא, אתה יכול למצוא כאילו שהרב יש לו אמירות א' ב' וג' והרוב בכלל אומר צדיק. אחי, מה אתה קשור? מה, כאילו, איזה משהו בדברי הרב הזכיר לו, איזה, מה זה, אין היה שהוא למד אתמול, מה אחי, מה אתה, מה קשור, מה זה? חוסר רצינות. וחוסר רצינות בגלל שלא נכנים לפני, לא משתתפים בפועל, אז ממנה השתתפות בפועל נראית מאפן, גם לא חוזרים. אנשים לא חוזרים סתם, דברים פשוטים, בן אדם לא נפילה דשאר, ושאל אותם מה כתוב בפרקים הראשונים, אני לא שומע את המוסד. בפרקים הראשונים, שעוד עדיין יש התלהבות, לא יודע כלום. אין, כי לא עושים חזרות, לא חוזרים על שום דבר. לא מחדדים את זה, לא מחדדים את התובנות, לא עושים חזרות בשביל לזכור. אז ממנה, אתה נראה בעצם, ואז ממנה יוצא אנשים, שאפילו למדו אמונה, זה הקטע המפליא. יצאו, היו בישיבה, למדו אמונה, אפילו למדו אמונה, והם יצאו שאלות בסיסיות מאוד, לא יודעים. דברים בסיסיים, דברים כאילו התחלה א' ב', לא יודעים. לא יודעים את זה בכלל, ולא יודעים את זה, בטח לא יודעים את זה בצורה באופן חד. אבל הם אלה נראים, מה אפן? כל העולם הנפשי שלהם נראה כמו, לא יודע מה, ילד, כאילו. כזה פה, אתה אמור לגדול, למה אתה לא גדל? זה בדיוק, על זה אנחנו בדיוק מנסים כאילו להתמודד עם זה. להפוך את לימוד אמונה, להתרגל, לייצר הרגלי למידה שהם אחרים לגמרי, שהם עסוקים בעצם להיות קצת יותר רציניים. ואז ממילא לראות בעצם. זהו.